אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. בשבת זו, שבת קורח, שאותה אנחנו קוראים ואנחנו מתייצבים סביב הנושא הזה של המחלוקת, וכבר אנחנו נמצאים בשלב שבו כבר קורח ועדתו נבלעו, והנה באים בני ישראל ואילונו כל עדת בני ישראל ממוחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם עמיתם את עם השם. ואם זה לא מספיק מה שהיה עד לרגע זה, אז הייתה פה מגפה והיה צריך אהרון הכהן לקחת את המחתה ותן עליה אש וסמקטורת והולך מהרה, כי יצא כסף מלפני השם החל הנגף. וגם בנגף הזה מצאנו 14,700 מתים מלבד המתים על דבר קורח. ואחרי כל זה, וידבר השם אל משה למור, דבר את בני ישראל ויקח מאיתם מתה מתה לבית אב, 12 מתות, והיה האיש אשר הבחר בו, מתהו יפרח. וכאן יכולה להישאל השאלה, בעצם לשמה הייתה צריכה להיות ההוכחה הנוספת הזו של המתות, שמתה שהקדוש ברוך הוא יפרח בו, מתהו יפרח, הוא בסופו של דבר אכן פרח מתה אהרון, ובזה השקיט את המחלוקת. האם לא ראו בני ישראל כבר קודם לכן כתוצאה מכל מה שקרה, שהארץ פתחה את פיה ותבלה את קורח ואת עדתו, לא ראו פה משהו לא שגרתי, משהו שמוכיח על הוויאמינו בהשם ובמשה עבדו? וגם לאחר מכן המגפה, שבסופו של דבר אהרון נחלץ לעצור את המגפה, והיא זו שבלמה, וגם אחרי בלימת המגפה על ידי אהרון, למעלה מ-14,000 מתים מתו באותה מגפה. כל אלה לא היוו סימן מספיק, ולכן היה צריך לקחת את מתי אהרון ושיפרח תוך כדי היותו נמצא יחד עם מתות נוספים, לשם מה היה צורך בכל הסיפור הזה. בספר ברכת שמעון ראיתי התייחסות לנושא הזה, ואני אולי ארחיב עליו בדרך נוספת קצת יותר מורחבת. כידוע וכמפורסם, חז"ל מספרים לנו במסכת בבא בתרא, שבשעה שיהושע נעשה מנהיגם של ישראל, היו הזקנים שבדור אומרים, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. ואוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. המהרש"א מברז'אן, גאון הדור, עוסק הדור לפני למעלה מ-100 שנה, בספרו תכלת מרדכי, שואל את השאלה המתבקשת, איזו בושה יש בזה? האם בגלל זה שיהושע בן נון לא הגיע למדרגתו של משה, לכן אוי לה לאותה בושה? הרי יש לנו כלל ידוע, כפי שחז"ל לימדו אותנו עם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, יש איזו פחיתת הדורות, מה אם כן הבושה שבדבר? אומר המהרש"א בספרו תכלת מרדכי, יש לנו הרי גמרא ידועה ומפורסמת, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מסביר המהרש"א שם במקום במסכת גיטין, מה העניין של ואוהביו כצאת השמש בגבורתו לנעלבים ואינם עולבים? אומר המהרש"א, הרי ידוע ומפורסם, שהשמש והירח היו באותה מדרגה, הופיעה הלבנה ואמרה אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. מה עשתה החמה באותו זמן? שתקה ולא מחתה. ולמרות שהחמה השמש הבינה שרצונה של הלבנה הוא שהחמה השמש היא זו שתקטן ולא הלבנה, בכל זאת השמש סבלה את אלבונה והייתה מן הנעלבים ואינם עולבים, והיא לא השיבה לירח ככה. אם את מתלוננת על זה שאין שני מלאכים יכולים להיות בכתר אחד, לכי את הלבנה ומעטי את עצמך. לעומת זאת, הלבנה היא מסוג קצת שונה. כי כשהקדוש ברוך הוא אמר לה לכי ומעטי עצמך, אם את מתלוננת על שני מלאכים שלא יכולים להיות בכתר אחד, מה השיבה הלבנה? וכי מפני שאני אמרתי דבר הגון אמעט את עצמי? יוצא אם כן שהשמש היא זו השותקת על העלבתה, והילו הלבנה היא זו שפותחת את הפה ומגיבה גם מגיבה, וכפי שהיא אומרת, וכי מפני שאמרתי דבר הגון אמרת את עצמי. כך היה אומר המרשם ההבדל בין משה ליהושע. משה רבינו במשך 40 שנות הנהגתו היה בבחינת הנעלבים ואינם עולבים. לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש אנחנו מוצאים כיצד הם מתלוננים עליו, וכל פעם בגלל סיבות אחרות. והוא שותק, ולא די בזה שהוא שותק, הוא עוד בא ויחל משה פני השם אלוקיו ויאמר למה השם. הוא מבקש ומתחנן פעם ועוד פעם ועוד פעם. לעומתו יהושע בן נון מידה אחרת הייתה לו. ברגע שהוא שמע לפני שבועיים פרשת בעלותך את אלדד ומידד המתנבים במחנה, והוא סבר שיש פה פגיעה בכבודו של משה, הוא מיד לא התאפק ומחה, אדוני משה כלאם. ומשה רבינו בדרכו שלא ממשיך ואומר, המקנה התעלי, ומי ייתן את עם השם נביאים, כל עם השם שיהיו נביאים. יוצא אם כן שפניו והתנהגותו של משה רבינו היו כפני החמה, זו שבבחינת הנעלבת ועיניו עולבת. ואילו פניו של יהושע היו כפני לבנה, זו שהיא מגיבה ואינה שותקת. ולכן הזקנים שבאותו הדור אמרו, עכשיו אנחנו יוצאים להנהגה חדשה שקוראים לה יהושע בן נון. הנהגתו של משה רבינו הייתה כזו שגם אם אנשים היו מקטרים ומתלוננים, עדיין יכולים היו תמיד להיות רגועים, כי ידעו שמשה רבינו לא יגיב. אבל מכאן ואילך, מי שהתנהג כפי שהתנהג בימי משה כלפי יהושע, אז הוא כמובן יצטרך לספוג את המעמד החדש הזה. ולכן אוי לה לאותה בושה, פירושו שבר, אוי לו לאותו המבייש, כי פניו של יהושע אינם כפני משה, הם כפני לבנה ולא כפני חמה. הוא לא מאלה ששומעים חרפתם ואינם משיבים, אלא יהושע בן נון בעיקרון יכול גם להגיב, ולכן ההתנהלות עכשיו משתנה לחלוטין כלפי כל הציבור כולו. אם כן, משה רבינו היה סמל של ענווה בדורו. כך גם אחיו אהרון היה סמל של ענווה לא פחותה משל משה רבינו. וכפי שאנחנו מוצאים את משה רבינו לפני שבועות מספר, כשמגיע היום השמיני והיה צריך לקרוא למשה רבינו לאהרון להיכנס, אומרים לנו חז"ל שמשה רבינו ראה את אהרון שהיה בוש להיות קרב למזבח, והיה צריך משה להפציר בו ולומר לו, למה אתה בוש? לכך נבחרת. יוצא אם כן שמשה רבינו להנהגתו את ישראל, ואהרון הכהן להנהגתו בדרכו הוא ככהן גדול את ישראל, מה שהביא אותם למה שהיה, זו היה התנהלותם המיוחדת בענווה, בעדינות, בשתיקה כנגד המחרפים והמגדפים. וכפי שחזל מתארים לנו את הסיפור הידע שמשה רבינו, כשהיה רץ אחרי הגדי, מצא הקדוש ברוך הוא את הנהגתו של משה רבינו חן בעיניו של השם, ולכן הוא בחר במשה רבינו כמנהיג. אם כן באים בני ישראל ואומרים, אתם עמיתם את עם השם. מה זה אתם עמיתם? אתם עמיתם? הם הרגו את עם השם? הרי הקורח והדתו זו הייתה יוזמה של קורח, לא של משה רבינו ולא של אהרון הכהן. אבל אומר הברכת שמעון יוצא מן הכלל, הוא אומר, אתם נבחרתם על בסיס אחר לחלוטין מהתנהגותם בשלב זה של קורח. עד עכשיו הכרנו אתכם כאנשים ענבים, כאנשים שמעבירים על מידותם, כאנשים שהנהגת השפלות הייתה חלק בלתי נפרד מהם. למה אתה בוש? לכך נבחרת. זו הסיבה שנבחרתם. למה? בגלל היותכם אנשים שיושבים בצידי הדרך, שיודעים לוותר, הנעלבים ואינם עולבים. והנה פה פתאום בעניין הזה של קורח, משה ואהרון יוצאים לחלוטין מגדרם המוכר לנו עד לרגע זה. פתאום הם משתנים, הווייתם משתנה לחלוטין, משהו פתאום שונה נעשה, הם הופכים להיות תקיפים ביותר, הם לא מבטרים, ואומרים, אם בריאה עברה השם ופצתה הארץ את פיה, ואחר כך בשלבים מאוחרים יותר עם הנושא של הקטורת. לכן באים בני ישראל ומתלוננים ואומרים, אתם עמיתם את עם השם, אתם בעצם בזה שנבחרתם על בסיס אחד והתנהגתם עכשיו בצורה שונה, אתם בעצם עקרתם את הבסיס הראשוני של היותכם הנבחרים להיות מנהיגי עם השם. עכשיו בהנהגה אחרת, תקיפה יותר, משהו שונה, צריכה להשתנות ההנהגה. ואז היה צריך את הסיפור של מטה אהרון שיפרח בתור מטבעות יחד עם התותם, כדי להדגיש ולומר שאצל הקדוש ברוך הוא שום דבר לא השתנה. הוא שבחר באהרון בגלל למה תבוש לכך נבחרת, הוא גם זה שבוחר בו עכשיו, למרות ההנהגה התקיפה לכאורה בסיפור של קורח. ומוסיף הרב שניאורסון גם אמרה יוצאת מן הכלל, כפי שכתוב בפסוק, ויהי שם בעמתה, ויוצא פרח, ויוצא ציץ, ויגמול שקדים, כביכול יש פה רמז. הרי רש"י במקום בא ואומר לנו שהנוער גם מקובל בעולם הוא כשהפרח נופל, אז יוצא הציץ, ואז הוא גומל שקדים, הווה אומר שלב אחרי שלב. ופה נראה כאילו כל השלושה היו ביחד. בו זמנית אפשר היה לראות על המטה הזה גם את הפרח וגם את הציץ וגם את השקדים. למה שלוש הדברים הללו ביחד? אז המלבים אומר שהיה צורך בנס הזה שיהיו כולם ביחד, כדי שלא יבואו המערערים ויגידו שמשה רבינו או אהרון הלכו והחליפו עץ של שקדים במקום המטה היבש שהיה קודם לכן, וזה לא המטה המקורי. ולכן היה צריך להביא מטה שיהיו עליו כל שלוש הדברים, שיראו שגם פרח, שיראו את הנס באופן ברור. אלו דברי המלבים. רב שניאורסון בא ואומר, יש פה רמז נוסף. הרי הנהגתו של אהרון עד לרגע זה הייתה סמל הענווה, למה תבוש לכך נבחרת? עכשיו פתאום ויגבל ליבו בדרכי השם, הוא התלבש במידה זו של תקיפות. ניתן היה לכאורה לבוא ולומר שמדובר פה בשני אהרון, שני אהרון הכהן, זה לא זה ולא זה. אומר אותך תורה, עד רבה, ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. זו הנהגתו של אדם גדול באמת, שאפשר לראות בתוך הנהגתו גם את הפרח וגם את הציץ וגם את השקדים. אפשר לראות בו גם את הענווה וגם את התקיפות, ולדעת להשתמש בכל דבר מתי שצריך. עד רבה, בעצם זה שהפרח, המטה, פרח, ועליו נראו כל שלוש המרכיבים שלו, בכל שלוש המצבים שלו, זה רק בא ללמד. זו דרכו של אהרון. הקדוש ברוך הוא כביכול בא ומוסר פה מסר לכלל ישראל. תראו את דרכו של אהרון. מצד אחד למה תבוש? מצד שני, ויגבל ליבו בדרכי השם. והסכמה שמיימית, והיה האיש אשר השם יבחר בו, מתהו יפרח. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.